בוקר טוב, אנחנו בעמוד 79. עתה בימינו, לעינינו הגיע הזמן של תקומת היהדות בארץ ישראל ועל ידה בכל העולם כולו. בעבודת התחייה המתעוררת באומה יש עבודה כבירה שתוצאותיה גדולות מאוד. עתה יקוף ההכרח להשיב לארץ ישראל את כל המצבים של האומה, החומריים והרוחניים. מה הכוונה של יקוף ההכרח? יש בימי הרב קוק הייתה מצויה השיטה הסוציאליסטית שדיברה על הכרח היסטורי, כלומר תהליכים קוראים בגלל שהם חייבים לקרות. וזה לכאורה שלילה של המשמעות של הבחירה של האדם, לא שזה אומר שאין בחירה לאדם, אבל המשמעות של בחירת האדם היא לא גדולה. והרב קוק משתמש הרבה פעמים במושג של ההכרח בעל הקונוטציה המרקסיסטית כדי לקדם את הרעיון הרוחני. כלומר, יש הכרח רוחני, יש הכרח היסטורי רוחני ש דבר אלוהינו יקום לעולם.
דטרמיניזם ספיריטואלי.
נכון, משהו כזה.
גם בכלל.
כן, בכלל, לא בפרט, כמובן. הרמב״ם כבר דיבר על זה.
זה על הגאולה.
גם על הגאולה. הגאולה זה הדבר הגדול, אבל זה הרבה תהליכים, כמו למשל שיעבוד מצרים, זה לא גאולה, להפך. כן, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הודיע מראש לאברהם, ועבדום ועינו אותם. כן, אז זה מה שזה ההכרחי שמצרים ישעבדו את ישראל. השאלה האם כל מצרי ומצרי היה צריך לשעבד, התשובה היא שלא היה צריך לשעבד. אז זה במישור של הפרט, לא במישור של הכלל. אז גם פה הוא אומר, אתה יקוף ההכרח, כן, זה מה שחוזר פה ביטוי, להשיב לארץ ישראל את כל המצבים של האומה, החומריים והרוחניים. מה זה החומריים? ארץ ישראל, חקלאות, מדינה, הרוחניים, הנבואה תשוב, בית המקדש ייבנה, כל הדברים, כל זה צריך לחזור. ראשית עבודתה של תורת ארץ ישראל צריכה להיות מכוונת ביסוד, בייחוד, להסיר את הבורות של החלק המדעי והפנימי שבתורה. כלומר, זה העבודה העיקרית, הראשונה, סליחה, של תורת ארץ ישראל, שאנשים ילמדו. מה ילמדו? אנשים יודעים את השס, גם את הפוסקים, אבל את עולם האמונה הם לא מכירים. הקבלה, מחשבת ישראל, הפנימית, כל הדברים האלה נשכחו. כלומר, לא אצל כולם, אבל כמעט כולם.
אז החלק המדעי פה זה
המדעי, הכוונה דעת השם, כן, לא מדעי במובן ה סיינטיפיק, לא.
זה יותר חלק הנסתר?
כן, כן, זה מה שהוא אומר. זה מה שאני אמרתי לפני 3 שניות בערך. אז למה לשאול את זה? אני אמרתי, הקבלה. טוב. זהו החלק הנשגב של כל ענייני הלב. זה ביטוי של רבינו בחייה, שבן פקודה, חובות הלבבות. המושג חובות הלבבות, במשך הדורות חילקו את זה לשני ענפים, מוסר ומחשבה. אבל בימי רבינו בחייה בן פקודה רואים שזה אותו הדבר. הוא מכליל בהגדרה של חובות הלבבות כל דבר שאינו הלכה למעשה, כל מה שאיננו חומרי. אז זה גם תורת המוסר, המידות, וגם הדעות.
האם זה אומר שבתקופת בית שני, זה היה, כל החלק הזה היה הרבה יותר ידוע כללי לכל עם ישראל, הוא גם היה נחלתם של חכמים גם.
היא משתנה מדור לדור. יש דורות כאלה, דורות כאלה. למשל, הזוהר אומר שבימי רבי שמעון בר יוחאי, אז תורת הסוד הייתה גלויה. מה זאת הייתה גלויה? 10 תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. זה נקרא שהייתה גלויה. כן. אז מה הוא אומר? זהו החלק הנשגב של כל ענייני הלב התלוי ברגשות, בדעות ובאמונות, שהוא כללות תוכן האגדה, המוסר והמחקר, הקבלה והחסידות, ההיסטוריה, הפילוסופיה והפיוט, עם כל שדיהם הרבים והשונים. כלומר, כל זה צריך ללמוד. לא לומדים. בישיבה.
אבל מה זה פיזיקופיה?
הפילוסופיה? אצלנו זה, למשל, מורה נבוכים, או אמונה רמה, או אמונות ודעות, או שער השמיים, או... מה? כן, רבינו גרשום, אביו של הרלב"ג. ומקור חיים, ומקור חיים לרבי שלמה צרצה, ועוד.
כל זה נשכר, למה? בגלל שזה לא הולך למעשה? עכשיו זה קוסקוק עם הגלות?
יותר מזה, זה דורש רוחב דעת, והגלות זה מקום צר. אז קשה להיות רחב במקום צר. זה לא עובד. כל אלה אינם ענפים מתורת הנבואה ורוח הקודש המיוחדת לארץ ישראל. כלומר, ורוח הקודש, ותורת הנבואה ורוח הקודש, זה מיוחד לארץ ישראל. כן, מצאנו שארץ הנבואה, כן, ביטוי בכוזרי, ארץ ישראל נקראת ארץ הנבואה. אז יכול להיות שגם זאת הסיבה. בחוץ לארץ, מה לך ולנבואה? זה מלא לא שייך. גם כל יחיד, הוא נתקל מאוד בחייו על ידי עב וענן, של שכלות וגסות הרעיון בעניינים הרוחניים המסורים ללב. כלומר, גם הדעות המצויות הן דעות גולמיות מאוד, נמרות בצורה מאוד לא מעובדת, גסות במובן של לא מעובד. מושגים גרועים וגסים, דמיונות כוזבים וערבובי דעות, הם מחשיכים גם את העולם הפרטי, והם הם הינם גם הגורמים היותר יסודיים להשחתת המידות ולהפסד של סדרי החיים. אבל הרבה יותר ויותר ממה שיוכלו כל ידי לפעול לרעה על מצב הפרט, הם פועלים על מצב הכלל. התעוררות ברורה של חפץ נאמן על דבר מצב האומה בתור עמידה כללית והנהגה שלמה בכוחה העצמי הפנימי על ענייניה וסדרי חייה, לפחות מבית, שזה מונח ביסודם של חיי ארץ ישראל, אי אפשר שתתכונן ברעיון טהור, אלא על ידי מושגים ברורים ותיאוריים. כי אם אנחנו מדברים על התחדשות רוח הקודש והנבואה, אז אולי זה גם יביא לכל מיני תנועות מיסטיות, לא של תשטוש הדעת. כן? מיסטיקה זה גם מעורבב עם אמונות תפלות וכדומה. על ידי, אז לכן צריך דווקא שזה יהיה מתוך מושגים ברורים ותיאוריים, על ידי הכנה ישרה, מהירה וברורה, ביסודי הדעות והאמונות. כלומר, אתה צריך ללמוד את האמונות, אבל לא רק את האמונות, אלא את יסודי האמונות. בצורת הדברים הנוגעים אל הלב ואל הרעיון, וביחוסם הבריא אל החיים המעשיים והחברתיים. כל אלה נפגשים לנו בכנסת ישראל, רק ודווקא, ביחוסה לארץ ישראל. וכל מה שהיה בגלות, זה היה מין גמגומים של הדבר הזה. על כן, תורת ארץ ישראל צריכה ועלולה להיות עשירה מאוד בעושר שפע החוכמה והנועם האלוהי של זיקוק הדעה העליונה, לרומם את הרוח הפנימי לאורה של תורה בצורה חיה ומבקת. אפשר לראות גם לפעמים, כשמישהו לומד תורה ולא לומד את כל הצדדים האלה שהרב מדבר עליהם, אז יש איזה מין שטחיות וחוסר העמקה משוועים. גם אצל האנשים בעלי ידע רב בתחום של ש"ס ופוסקים, אבל ברגע שמדובר על יסודי החיים, אז זה דרשות בינוניות. ושיבת נדחי ישראל לארץ ישראל, מחוברת היא בטבעה יחד עם השפעתה של תורת ארץ ישראל, אל הכלל כולו, כלומר הכלל כולו כאן הרב מתכוון גם יהדות חוץ לארץ, שממנה תצא האורה והרטיבות הפנימית על כל שדמותיה של תורה, להחיות בהם את פזורי ישראל בכל מקום שהם, למען יחיה רוחם גם הם, ויהיו מוכשרים לשוב ולהחיות ולחיות חיים עבריים כלליים על אדמת הקודש.
הרב, כן. הרב אמר אתמול שיכול להיות חכם בארץ ישראל שיהיה לו תורה של חוץ לארץ. האם יכול גם הפוך?
שיש בחוץ לארץ מי שיש לו תורת ארץ ישראל. אתה יודע, פעם היה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ביקר בישיבת מונטרו שבשוויץ. מונטרו של הרב בוצ'קו. הוא אמר, זה המקום היחיד באירופה שבו מרגישים בארץ ישראל. אז יש גם צד כזה לפעמים, משהו מהלך של ארץ ישראל נשמר שם. רבי חנניה בן